אוקיי, אנחנו בסוגיית כוורת, כמו שכתבתי לכם בהתחלה, זאת סוגיה מאוד מפורסמת, זה שם כזה, סוגיית כוורת, יש כמה סוגיות בשס, סתם זה כדאי להכיר את הז'רגון המקובל, יש כמה סוגיות כאלה ידועות בשס, זה סוגיית חרדל, בבטרה יש סוגיית כוורת במסכת שבת, חנינא סגן הכהנים, יש כמה סוגיות כאלה שיש להם שם, שהן ככה ידועות, אז כוורת היא אחת מהן, יש סטוענים שהיא גם מהמורכבות והמסובכות, אני לא בטוח בזה, אני לא מתרשם ככה דווקא, יש פה מורכבות, אבל זה לא נראה לי באמת מצדיק מעמד מיוחד. טוב, אבל בכל אופן זה רק לדעת שאנחנו עכשיו עוסקים בפיסת היסטוריה, מה שנקרא. אנחנו נמצאים בציון דרך כלשהו בעולם הלמדני. אוקיי, אז אנחנו בעצם עוסקים במצב שבו אדם מוציא, זורק, או נראה בהמשך, אם יש הבדל ביניהם, משהו שהוא גדול. זאת אומרת שבעצמו אפשר להתייחס אליו כסוג של רשות, ולא כאובייקט. ואז עולה השאלה האם להעביר עצם כזה ממקום למקום, מרשות היחיד לרשות הרבים, או לזרוק ברשות הרבים עצמה, יש פה איסור של הוצאה או של העברה וכו'. אז זה הרקע שבתוכו אנחנו נמצאים. מעבר לזה, יש פה את שאלת העיגולים והריבועים שלהם, כן? בעיית ריבוע העיגול, והכלל, כמו שרשי פה מסביר, זה שבאופן בסיסי, רשות היחיד אמורה להיות עם שטח מינימלי של דלת על דלת, וגובה מינימלי של יו, זה ראינו כבר. מה קורה כאשר השטח הוא עגול? אז עקרונית היה מקום לבוא ולומר, שבשטח עגול, אנחנו נרצה שהשטח יהיה 16 טפחים רבועים. נכון? תחלקו בפאי, פאי זה 3 בגמרא, זה נגיד עם 4 ריבוע, 4 ריבוע, R זה שורש 5, אוקיי? 2 ומשהו. אז שורש 5, אז הייתי מצפה ש... השטח המינימלי של כוורת, כן, של אובייקט שעם חתך עגול, בשביל שהוא יהיה רשות היחיד, צריך שהשטח של העיגול התחתון, של הקרקעית שלו, יהיה 16 טפחים רבועים. אבל, כמו שרשי מסביר כאן, וכמו שכל הראשונים אומרים, זה לא. הכלל הוא שאנחנו צריכים שיהיה אפשר לרבע בתוכו ריבוע של 4 על 4, זאת אומרת, זה עיגול כזה, שיש בתוכו ריבוע שחסום בעיגול הזה, והריבוע החסום הוא 4 טפחים על 4 טפחים. עכשיו, איך עושים את החשבון, אז מה זה העיגול? כן, אז אנחנו מעבירים את האלכסון של הריבוע, שהוא בעצם הקוטר של העיגול. נכון? האלכסון של הריבוע החסום, אני מקווה שזה פשוט, אבל לא רק שנייה אחת.
יש לי סיור של שוטנשטיין, הדבר הזה.
אוקיי, את יכולה להראות אותו פה?
כן, אני אצרף אותו.
אוקיי.
עוד שנייה. רגע, פייל.
צריך לאשר שיתוף.
כן, זה מאושר. שנייה. זהו, שלחתי את זה בצ'אט. מי שרוצה יכול לפתוח.
אוקיי.
לא, אבל אם תעשי שיתוף.
הכי טוב לשתף את זה פשוט, לא?
תוכל לשתף?
אוקיי, כן. זה התיאור בית.
אוקיי.
זה התיאור שהריבוע בפנים.
כן, בדיוק. אז כולם רואות פה, בעצם מה שיש כאן זה עיגול, שהריבוע החסום בתוכו הוא 4 על 4, האלכסון של הריבוע...
היא יכולה לסובב את הדף.
אוקיי. לא, זה לא משנה, זה לא... האלכסון של הריבוע... האלכסון של הריבוע הוא בעצם קוטר העיגול, נכון? עכשיו, איך אנחנו יודעים מה אורך האלכסון? אז אם הצלע זה 4, אז האלכסון זה בעצם 4 שורש 2, הכלל בגמרא זה ששורש 2 זה 1.4. זה בעצם 1.414, מדויק יותר, אבל הגמרא מניחה שזה 1.4, אז אם הצלע זה 4, אז האלכסון הוא 5.6, 1.4 כפול 4, זה מה שנקרא כל אמטה בריבוע, אמטה וטרי חום שהיא באלכסונה, אוקיי? זאת אומרת, אם הריבוע הוא אמה, אז האלכסון הוא אמה ושתי חמישיות, אמה נקודה 4, אם זה 4 טפחים, אז זה 4 כפול 1.4, שזה 1 ושתי חמישיות, שזה 5.6, ולכן בעצם הקוטר צריך להיות 5.6 טפחים, הקוטר של העיגול, שזה גם האלכסון של הריבוע. אז אנחנו עכשיו דנים בכוורת עגולה, אם אנחנו מסתכלים על העיגול, אנחנו שואלים את עצמנו, עכשיו כבר שכחנו מהריבוע, הריבוע לא קיים, מה שיש לנו זה כוורת, כוורת עגולה, ואנחנו יודעים שהקוטר שלה צריך להיות 5.6 טפחים, אוקיי? זה בעצם העיקרון. אגב, בגמרא פאי זה 3 ושורש 2 זה 1.4.
מעניין שהם לא, כאילו, מעניין אותי במידות עד איפה הגיעה הדייקנות, הרי גם פה בגמרא רואים את זה, כאילו, עד כמה הם דייקו במידות, כי פאי זה לא 3 והם גם ידעו שזה לא 3.
אמרתי, הגמרא מניחה שפאי הוא 3 בהרבה מקומות.
לא, זאת אומרת שהם לא דייקו, הם לא דייקו בעשרוני מבחינתם, במידות הם דייקו עד...
קודם כל אנחנו תמיד צריכים הרי לחתוך, אנחנו תמיד צריכים לחתוך, נכון? זאת אומרת, זה מספר אי-רציונלי, אז יש לו אינסוף ספרות אחרי הנקודה, איפשהו תמיד מעבירים את הקו, אז חז"ל העבירו את זה אחרי המקום אחד אחרי הנקודה, זאת 1.4, ובפאי זה עצר אפילו קודם, בפאי זה רק השלם, זה רק 3. עד כמה, האם הם באמת ידעו את זה או לא, זאת שאלה מעניינת, אני לא בטוח בכלל, דרך אגב, יש לפחות רבנן דקיסרי, יש בגמרא מקומות שבהם נראה די ברור שהם פשוט לא ידעו, הם טעו שם טעויות בסיסיות, בראשונים עוד יותר ברור שיש מקומות שזה לא סתם אי דיוק, אלא זה אי ידיעה, אתן לכם דוגמה, למשל יש גמרא בבבא בתרא ודף קב נדמה לי, שהיא עוסקת שם במדידת מרחקים בין קברים. זה חשוב כדי לדעת מי שעובר בתוך 4 אמות של קבר, אם הוא כהן, אז הוא נטמע, זה איסור. אז צריך לדעת איך לעשות מרחקים בין קברים, כדי לאפשר מעברים, כדי לסמן אותם וכדומה. עכשיו, במסגרת החישובים שם, הגמרא דנה מה היחס בין ריבוע 5/5 למלבן של 4/6. אז הגמרא אומרת שזה, סליחה, אז הרשב"ם אומר שמה שזה אותו דבר. זה אותו דבר כי זה 4/6 ו5/5, אז שניהם בעצם ההיקף הוא 20, אז לכן האלכסון הוא פחות או יותר אותו דבר, ולכן זה בעצם אותו דבר. ככה טוען הרשב"ם. ותוספות מאיר עליו, הוא אומר מה פתאום, הרי 5/5 השטח שלו הוא 25. ו4/6 השטח שלו הוא 24, לכן ברור שה5/5, האלכסון שלו גדול יותר מאשר ה4/6. זאת אומרת, הוא טוען על הרשב"ם שהוא לא מדייק, יש תיקון קטן, והאלכסון של 5/5 יותר גדול. עכשיו מה האמת? כמובן הפוכה, נכון? האלכסון של 4/6 יותר גדול מאשר האלכסון של 5/5. זה שורש של 52 וזה שורש של...
מה, הם לא הכירו מי בפיתגורס? עובדה שהם הכירו את זה פה. אז איך הם הגיעו ל-1.4,
זה משפט פיתגורס. קודם כל אני מדבר על תוספות ולא על הגמרא, זה משהו אחר.
אם הגמרא הכירה קל וחומר התוספות,
לא? לא ברור, לא ברור, השאלה היא גם...
משפט פיתגורס זה משהו מאוד ישן.
ברור, המשפט פיתגורס היה קיים, אבל הם לא הכירו אותו. תוספות לא הכירו.
אני רוצה רק לומר שגם במאה הראשונה, כבר מדדו את ה... כבר ידעו על הגודל של כדור הארץ, כולל הפאי, כלומר, זה כבר היה ידוע.
לא, הרבה דברים, תראה, זה ברור, כן. כולם למשל יודעים שיש יחס קבוע בין קוטר לבין היקף.
כן.
שאם עושים אותו 3 או 3.14, אבל עצם זה שהיחס הוא קבוע, זה היה ידוע. אז במובן הזה הם כן ידעו את, את הנתון הבסיסי הזה. השאלה היא עד כמה הם ידעו שמה זאת שאלה לא פשוטה, גם כשעושים את החישובים, עושים אותם לא בשימוש בטכניקה המתמטית שהיוונים עשו בשימוש, אלא עושים איזה חשבונות כאלה של השוואת שטחים, אפשר לראות בגמרא בסוכה, סוכה עשויית של כבשן, דף חטא שמה, וגם בעירובין בכמה מקומות, זאת אומרת, הם עושים את החשבונות בעצמם, אין להם את הידע המתמטי המלא, גם הידע שהיה קרה כבר אז.
הם פשוט ידעו שהאורך של
האלכסון
הוא פי 1.4 מהצלע, והם לא ידעו שחישבו את זה מתוך משפט פיתגורס, זה הכל?
אני חושב שכן, ואפשר לראות את זה גם באופן שבו הם מבצעים את החישובים, שהם לא משתמשים בידע המתמטי בצורה פשוטה, אלא הם עושים תרגילים כל הזמן כדי להראות מה השטח ומה האורך של כל דבר. עושים כל מיני תרגילים לפעמים מעניינים, איזה השוואות מעניינות, חותכים חלק ומשלימים שטחים, עושים חזון איש בהלכות קידוש החודש למשל, הוציא לוג, אבל הוא הוציא לוג בעצמו, זאת אומרת הוא פשוט עשה את החישוב בעצמו, מה שאנחנו קוראים היום בעצם הוצאת לוג, אז הוא לא ידע את זה, אבל הוא עשה את החישוב, והוא עשה את זה בעצמו.
אבל חכמים באזור ספרד, אין מצב שהם לא ידעו מתמטיקה.
נכון, הספרדים בדרך כלל כן ידעו, האשכנזים לא היו מעורים בתרבות הסובבת, צרפתים ובעלי התוספות. הספרדים כמובן הרבה יותר ידעו, ובגמרא עצמה אני לא יודע, קשה לדעת, יש גם חכמים שונים בגמרא, יש כאלה שכן נראה שיודעים, יש כאלה שכן נראה שטועים, אני אומר את זה כדי להסב את תשומת לבכן, שלא צריך להניח שהם ידעו את כל מה ש... אפילו את מה שהיה ידוע בזמנם, בטח לא דברים שלא היו ידועים בזמנם. אנשים חכמים, אנשים צדיקים, הכל טוב, אבל לא את הכל הם ידעו. אז צריך להסתכל על זה בצורה מפוקחת. אוקיי, בכל אופן, אבל אם נחזור לענייננו, אז ההנחה של הגמרא זה שפאי זה 3, ושורש 2 זה 1.4. זה נראה לה הנתונים שאיתם אנחנו עובדים. עכשיו אני חוזר אלינו, אז בעצם הקוטר של הכוורת אמור להיות 5.6 טפחים. אוקיי? עכשיו הנקודה המעניינת שנמצאת פה ברקע, זה למה בכלל זה כך. המקור של הדברים, זה גמרא בעירובין שגם רש"י מזכיר אותה, שנייה אחת אני אשתף, מה בעירובין בדף נון א' עמוד א', אמר רבי אחא בר יעקב, המעביר 4 אמות ברשות הרבים, אינו חייב, זה סתם הבאתי להשכלתכן הכללית, עד שמעביר הן ואלכסונן. בדעת רבי אחא בר יעקב זה שהעברת 4 אמות ברשות הרבים, הכוונה העברה של 5.6 אמות, ולא 4. זה צריך להיות בעצם העברה של אלכסון בריבוע של 4 על 4. אוקיי? עכשיו יש מחלוקות איך לפסוק ומי לפסוק, לא משנה כרגע. אבל דעו לכם שלפחות לחלק מהשיטות, כשאנחנו מדברים על העברת 400 ברשות הרבים, יש שיטות שאומרות אין הכוונה ל-4 אלא 5.6. 4 זה הצלע של הריבוע, ואנחנו מדברים על האלכסון. יש כאלה שתולים את זה בכיווני העולם. אם אתה הולך ברשות הרבים או לצפון או לדרום, למזרח או למערב, אז זה 4. אבל אם אתה הולך באלכסון, אז זה צריך להיות 5.6. כל מיני שיטות מוזרות שם. לא משנה, בכל אופן, זה רק אנקדוטה מעניינת. עכשיו העניין שלנו, אמר רב פאפה, בדיקלן רבה, כן? רבה אמר לנו, עמוד ברשות הרבים, גבוה 10, ורוחב 4, כמובן הכוונה 4 על 4, צריך הן ואלכסונן או לא? מה הכוונה? הוא אומר, עמוד שגבוה 10, אבל הוא עגול, כמו הכוורת, והרוחב שלו, מה זה רוחב? קוטר, הוא 4. בסדר? צריך הן באלכסונן או לא? מה זאת אומרת? האם צריך שהרוחב שלו יהיה 4, או שלהפך, הרוחב צריך להיות אלכסון של ריבוע 4 על 4. ואמרינן לי, לאו היינו דרב חנניה, ותניה רב חנניה אומר, כזה יהיו כל שובתי שבת. מה הכוונה? זה הגמרא שם יותר למעלה, לא חשוב, אני לא נכנס לפרטים. בשורה התחתונה צריך שהאלכסון יהיה 5.6, זאת אומרת שהעיגול יהיה כזה שבתוכו מרבעים 4 על 4. אוקיי? זה בעצם ההגדרה של רשות היחיד, ומכאן רש"י לומד גם אלינו. אבל תשימו לב שהנקודה המעניינת היא שאף אחד פה לא מעלה בכלל את האפשרות, ואפילו לא בשאלה ששאל פה רב פאפה את רבה, לא מעלה את האפשרות שזה יהיה שטח של 4 על 4. זאת שטח של 16, שפה היה 4 ריבוע, יהיה 16.
נכון.
אף אחד לא מעלה את האפשרות הזאת, או השאלה היא או שהקוטר הוא 4, או שהקוטר הוא 5.6. זאת ההתלבטות. ולמסקנה צריך שהקוטר יהיה 5.6. אבל תמיד ברור שהמימדים שעליהם אנחנו מדברים, הם מימדים חד-מימדיים, הם לא מימדים, הם לא דרישות על שטח, הם דרישות על כל אחד מהמימדים. ולכן בעיגול השאלה אם אנחנו דורשים על הקוטר 4, או אנחנו דורשים שהוא ירבע בתוכו ריבוע של 4 על 4. זאת בעצמה שאלה מאוד מעניינת, כי אני הייתי אומר בסברה, אם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר שאם יש רשות היחיד, שהחתך שלה הוא עגול, אז מה שצריך זה שהשטח של העיגול, של הקרקעית, של החתך, יהיה 16 טפחים מרובעים. זה לא עולה.
אבל אני חושבת שאם אתה תגיד את זה, אז אתה תתחיל גם להיכנס לבעיות יותר רציניות. מה קורה כשזה לא ממש עגול?
נכון, למשל מה קורה שזה 2 על 8?
בוא נלך או על כאלה או על אליפסה או כל מיני...
מה שלא יהיה. כשהמלבן יהיה 2 על 8. המלבן יהיה 2 על 8, אז זה בסדר, 16, מה הבעיה?
כי דיברנו על זה שרשות היחיד צריך שיהיה במקום שהוא ראוי לדיור. אם אני אעשה פס, סנטימטר על 16, פס דקי כזה, גם יש בפנים שטח של 16, אבל זה לא ראוי לדיור. ולכן אני חושבת שהם לקחו בחשבון שה-4 על 4, הריבוע החסום בפנים, הוא מאפשר את זה להיות איזשהו מקום מינימלי של רשות היחיד. וכשזה נהיה מין משהו כזה של איזושהי מין צורה, שאפילו, תיאורטית אפילו, יכול להיות שאפילו אין לה שטח.
אבל אם הייתי, מדבר על שימוש, אני בספק רב האם באמת ההגדרה הנכונה היא הגדרה לפי המימדים ולא לפי שטח. אז תגיד לי, איזה שטח בן אדם צריך? נכון שסנטימטר על אורך מאוד גדול זה לא שימושי, אבל מצד שני, בעיגול, למה שאני אצטרך דווקא 4 על 4 ולא שהשטח של העיגול יאפשר לי שימוש?
כי בעיגול, כשאתה תעשה שטח של 4 על 4, הוא יצא לך הרבה יותר קטן. מהריבוע הזה, שהלחסון שלו 5.6, כי אתה צריך לחסון שהרבה יותר קטן. ואני חושבת שהם מתכוונים שההנחה הזאת של הדלת על דלת, של המחיצות האלה של דלת על דלת, היא כן יוצרת איזשהו מתחם שהוא בגודל הגיוני של רשות היחיד. ואני, תחשוב הרי תיאורטית, מילימטר על 16, אני ב-16, אז מה העניין? אם אנחנו הולכים על שטח, אז כל פס, פס, זה גם בסדר.
לא, אז אני אומר, אני מסכים שמילימטר על, אני לא יודע כמה, זה לא שטח שניתן לשימוש.
לכן קבעו דלת על דלת של מרובע שהוא חסום בפנים. בגלל שצריך פה איזשהו משהו שחשוב גם למחיצות.
לא בטוח שהייתי מגדיר את זה דרך השטח החסום. בעיגול יש לך שטח שהוא שימושי, אז איזשהו בצורת עיגול.
זה קטן מדי.
אז מה? למה זה פחות שימושי?
זה קטן מדי.
אני לא רואה למה, זה אותו שטח, מה זה קטן מדי? זה קטן מדי מבחינת המימדים החד-ממדיים, אבל זה אותו שטח, אז למה שזה לא יהיה ראוי לשימוש ככה גם? לא יודע. זה אפשרות אחת מה שאת אומרת, אפשרות שנייה שחשבתי, שכנראה, או לפחות צריך להגדיר פה את רשות היחיד, כשטח שכל אחד ממימדיו יש לו חשיבות. אז זה לא דרישה על חשיבותו של השטח, או על גודלו של השטח, אלא זה א', צריך להיות שטח ולא אחד ממדי, אבל מה הדרישה על השטח? שכל אחד מממדיו יהיה בעל חשיבות, וחשיבות זה 4 טפחים. אז הדרישות הבסיסיות על רשות היחיד היא לא, זה לא דרישות שמטרתן להשיג שטח, אלא זה, הדרישה היא שזה יהיה שטח, אבל השיעור הוא שיעור על כל אחד מהממדים של השטח לחוד, ולכן 2 על 8 לא טוב, אלא רק 4 על 4 או עיגול, וגם כן
אולי גם לדבר. והשאלה אם מסתכלים על המחיצות מבחוץ, אם אנחנו מסתכלים, כמו שדיברנו בשיעורים קודם, על המחיצות מבחוץ, אז ברגע שזה יחסית גדול, וכל דופן היא, כל דופן של המרובע שחסום היא 4, אז מי שעומד מבחוץ, יש לו מחסום. לעומת זאת, אם אנחנו נעגל את זה, אז ההיקף יהיה פה יותר קטן.
אז מה? המחסום הוא אותו מחסום, הרי אתה צריך להיכנס לתוך...
המחסום יותר קטן.
מה זה קשור? אבל המחסום הוא חוסם את, 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 את החלל שבפנים. אז ביחס לחלל העגול שבפנים, המחסום הוא מושלם. מה זה משנה?
אבל ביחס לחלל שבחוץ?
אבל החלל שבחוץ הוא לא חלק מהרשות היחיד. רשות היחיד זה
העיגול שבפנים. אבל אמרנו שרשות היחיד, אנחנו מגדירים אותה, את המחיצות של רשות היחיד, יש להם שתי הסתכלויות. האם הם עונות מערבים להיכנס פנימה, או שהם בראייה של היחיד?
אבל אני טוען שזה עומד בשתי ההגדרות. אם יש עיגול שכותרו 4, או לא משנה, שכותרו כזה שהשטח שלו הוא 4. אתה יודע, הכותר הוא 4 ומשהו, 4.5 בערך. אוקיי? אז השטח שלו הוא 16. אוקיי? עכשיו, אני מקיף אותו במחיצות. מי שמנסה מבחוץ להיכנס פנימה, הוא חסום לחלוטין. זה מחיצה מצוינת מבחינת מה שרואה האדם מבחוץ. לא רואה שום בעיה עם ההגדרה הזו. זה לא יעזור לנו כאן. אני אומר, מה שאמרת קודם, אולי זה אפשרות. אפשרות אחת זה באמת שהשטח, השימוש בשטח שאנחנו מגדירים פה, הוא בעצם שטח ריבועי, כי בשטח עגול, זאת אומרת, בשטח עם חתך עגול, שיש לו את אותו שטח, הוא פחות שימושי, נגיד הצורה של בן אדם למשל, יותר קרובה לריבוע או למלבן, מאשר לעיגול. אולי, אני לא יודע, אולי ככה הם ראו את זה. זאת אפשרות אחת, למרות שאני קצת מפקפק אם זה ככה. אבל אפשרות אחרת זה לומר, שיש פה הגדרה שזה יש שטח, אבל הדרישות הן דרישות על כל מימד שלו לחוד. כל אחד משני המימדים שלו צריך להיות משמעותי. ההבדל הוא בשאלה, הרי ביחס לגובה ראינו כבר, שהדרישה לגובה 10 זה באמת, יש פה דיון. האם גובה 10 זה שיעור שירד מסיני, פשוט 10 טפחים, או שזה כמו שראינו בסוכה, אם אתם זוכרות, דירה סרוכה, בדף דלת. שבעצם זה חלל שאתה לא יכול באמת להשתמש בו, כי הוא נמוך מדי. אז אם אני מבין את הדרישה על הגובה כך, היה מקום להבין גם את הדרישה על השטח כך, שהשטח יאפשר שימוש. אם אני מבין שהדרישה על הגובה זה שיעור, שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, לא בגלל הפונקציונליות, אלא זה שיש פה בעצם גובה של 10, אז יכול להיות שגם בשטח הדרישה היא לא דרישה לפונקציונליות, אלא לחשיבות. צריך להיות 4 על 4 זה ירד מסיני. אז הדרישות של 4 על 4 הן דרישות על כל אחד מהמימדים בחוד. ולכן הדרישות הן לא על השטח, אלא על כל אחד מהמימדים שלו. אוקיי? אז זה יכול להיות תלוי בדיון שעשינו לגבי הגובה. טוב, אני ממשיך. אז הגמרא מביאה אצלנו, אמר אביי, זרק כוורת לרשות הרבים, גבוהה 10, ואינה רחבה 6, חייב. רחבה 6, פטור. כן, אז מדובר בכלי מאוד גדול, שהגובה שלה, עגול, חתך עגול כמובן, הגובה הוא 10 טפחים, והרוחב, ואומר הקוטר, הוא מתחת ל6 או מעל ל6. אז אומר אביי, אם זה מתחת ל6, אז הוא חייב. למה הוא חייב? כי זה לא רשות, זה בעצם עדיין נקרא כלי, זה לא נקרא רשות, ולכן בעצם הוצאת הכלי מהרשות היחיד לרשות הרבים. אם היא רחבה 6, אז הוצאת רשות, ולא כלי. ולכן אתה פטור. רבה אמר, אפילו אינה רחבה 6, פטור. מה היא טעמה? אי אפשר לקרומיות של קנה שלא יעלו למעלה מ10. אז רבה בעצם נראה על פניו שלא חולק על הבעיה במחלוקת מהותית. גם הוא מסכים שאם מישהו מוציא או זורק רשות, אז הוא יהיה פטור. אלא מה? הוא טוען שאם הבן אדם מחזיק כוורת שגובה 10 טפחים, אז הקרומיות של הקנה, כן, הקצוות שבולטים, יעלו מעל 10 טפחים. ואז שאני אעמיד את הכוורת, החלק העליון שלה יחרוג מהתחום שמוגדר כרשות הרבים. ואז מה שיקרה פה בעצם, זה לא נכון שאתה הנחת את זה ברשות הרבים, ולכן הוא אומר שאפילו אם היא לא רחבה 6, אם הגובה שלה 10, אז הוא פטור, כי הוא לא ימייך את זה ברשות הרבים. אבל ברור מתוך ההנמקה שלו, זה שהוא מקבל ברמה העקרונית את העיקרון של הבעיה. את העיקרון הזה שאומר שיש הבדל בין לזרוק רשות ולא לזרוק רשות. רק הוא אומר, טכנית זה פשוט לא, ההבחנה הזאת לא מתממשת, כי גם אם זה פחות מ9 וזה לא נקרא רשות, יהיה לך פטור מצד אחר. אבל אם יש לך...
כן? אם אני זורק את מקל... שהוא גבוה מ10 טפחים, אז לפי הבעיה היא, אז אני פטורה, בגלל שהמקל גבוה מ10?
לפי רבה.
לפי רבה, סליחה, כן.
כן, כי הוא לא מונח ברשות הרבים. בגלל שהחלק העליון שלו נמצא מחוץ לרשות הרבים, אז זה לא נקרא שהנחת את כל המקל הזה ברשות הרבים. זאת ההנחה של רב. אוקיי? אז עכשיו, בעצם, יש פה מקום בהחלט לומר, מה יקרה לפי רבה, אם הוא זורק כוורת שכן רחבה 6? אז הוא פטור. השאלה למה הוא פטור? יש שתי סיבות. סיבה אחת בגלל שהקרומיות שלה עולות למעלה מ10, נכון? כמו בפחות מ6, אותו דבר. אבל השאלה אם יש לו גם את הסיבה של הבעיה. אז הוא יהיה פטור גם כאילו הייתי מצליח לחתוך את הקרומיות והם לא יעלו מעל 10. עדיין רבא יסכים שהוא פטור כי הוא זרק רשות. כל מה שרבא חולק עליו זה רק מה קורה בכוורת שהיא פחות מ6. אבל זה לא שרבא יוצא נגד העיקרון שחידש אביי, שאם זורקים רשות אז פטורים, ככה נראה מפשט הגמרא, נכון? ואז בעצם יוצא שאם הכוורת כן רחבה שישה וגבוהה עשרה, אז רבה יפתור משתי סיבות. א', בגלל שהקרומיות חורגות מעבר לגובה עשרה, כמו בכוורת הקטנה, אבל ב', הוא גם מקבל את הפטור של הבית. זה פטור משתי סיבות. גם בגלל שהוא זרק רשות, ולזרוק רשות, זה דבר שלא לא, לא מחייב, אוקיי? ואז בעצם יוצא כאן שרבה לא חולק על העיקרון של הבית, שזריקת רשות זה משהו שפטורים עליו. ולכן כשאני עכשיו מתחיל לדון, מה?
יש לי שאלה. כל חפץ הוא 4 על 10, 4 על 4 ובגובה 10, נקרא רשות יחיד, גם אם הוא לא בשימוש, כלומר, המושג שימוש, כן. רשות יחיד, זה משהו שאני מבינה, אולי יצא מתוך נקודת הנחה שהיחיד משתמש בו.
לא, לא. לא,
לא, לא כגוף עצמאי.
לא, כל חפץ, עצמאי... כל חפץ שזה השיעורים שלו נחשב רשות. 4 על 4 על 10. כן, לא קשור לשימוש. לא קשור לשימוש. 4 על 4 על 10, אם יש בו חלל 4 על 4 על 10, אז הוא רשות.
כלומר, כאן במקרה הזה, נניח שזאת כוורת אמיתית, כלומר, השימוש הוא לא לאדם, השימוש הוא לדבורים, בסדר? אז כאילו, מה, אז גם...
לא, זה לא קשור לשימוש. כן, עוד לא פעם אני אומר, אם יש לך כלי שאלה המימדים שלו, הוא נחשב רשות. לא, לא משנה אם אני משתמש בו או לא, ולמה אני משתמש בו. אוקיי?
בסדר.
עכשיו, מה שדיברנו על השימוש בשיעורים שם של הגדרת רשות הרבים ורשות היחיד, זה היה בשאלה האם הרבים פורצים לתוכו או לא פורצים לתוכו, בוקעים לתוכו או לא בוקעים לתוכו. זה אולי מכניס מימד של שימוש, וגם שם דיברנו לתומעה, לשבת, האם השימוש משחק תפקיד או לא משחק תפקיד. אבל זה לא השאלה מה, איזה שימוש עושים בחלל, אלא אם החלל הוא תחום בנפרד, הוא חצוץ מרשות הרבים, אז זה רשות היחיד. לא אכפת לי מה עושים בפנים ומי עושה בפנים. אוקיי, אז עכשיו מכאן והלאה אני בעצם עוסק בשיטת הבאי, למרות שבמחלוקות הבאי ורבא בדרך כלל פוסקים כמו רבא, אבל מכאן והלאה אני הולך בשיטת הבאי, וכמו שהערתי כאן, ברמה העקרונית נראה מהגמרא שגם רבא מקבל את זה, רק רבא אומר זה מיותר, לא, הפטור הזה אין לו משמעות מעשית, כי כל מצב שאתה תפתור מבחינה זאת יש לי גם פטור אחר שיחול גם הוא שם, אז לכן זה פטור תיאורטי, אבל ברמה העקרונית גם רבא מקבל אותו. זה בעצם מה שרואים מהגמרא. ולכן, כל מה שנגיד מכאן והלאה בשיטת הבאי, באופן עקרוני הוא נכון גם להלכה. כי גם רבא מקבל את זה. למרות שאולי אין לזה שימוש מעשי. אוקיי, זה המסגרת של הדיון. עכשיו, אני רוצה להיכנס לשתי הנקודות העיקריות שטעונות ליבון פה, ואנחנו נראה שיכול להיות גם קשר ביניהם. השאלה הראשונה זה גודל הכוורת, מחלוקות הראשונים סביב השאלה הזו של גודל הכוורת. השאלה השנייה זה מה יסוד הפטור, כשאני זורק כוורת כזאת, למה פטור? רשי כבר אמר לנו, כבר הנחתי את רשי, שהוא אומר שלזרוק צריך לזרוק חפץ, אם זורקים רשות אז פטורים, לא כל הראשונים מקבלים את ההגדרה הזאת. אז זה הדיון השני שנעשה, ומה הוא יסוד הפטור בזריקת כוורת, אוקיי? אז הדיון הראשון שלנו זה הדיון בגודל של הכוורת. אוקיי, אז רשי כותב ככה, גבוהה עשרה, כלומר, אפילו גבוהה עשרה, אם אינה רחבה שישה באמצעיתה, חייב. כמובן, גבוהה עשרה זה לא תנאי כדי להתחייב. גבוהה עשרה זה יכול אולי אפילו לפתור. זה אומר, אפילו גבוהה עשרה, אם היא לא רחבה שישה באמצעיתה, חייב, למה? דעקתי חפץ באלמהו, ואינה רשות לעצמה. אז לכן הוא חייב על זה. דלא הווה רשות דאורייתא, אלא גבוהה עשרה, ורחבה ארבעה על ארבעה. רק אז זה נקרא רשות דאורייתא. כדאמרינן בעירובין, דכל שיעורין דשבת, צריך הן ואלכסונן. זה מה שראינו קודם. בדבר עגול, כי מרבעת לה מתוכו, כשאתה מרבע אותו מתוכו, ומפקה עיגול שסביב הריבוע, לא משכחת בארבעה מרובעים, אלוהה ועיגולו קרוב לשישה. אם העיגול לא יהיה קרוב לשישה, בעצם 5.6, עשינו את החשבון קודם, אז לא תצליח לרבע בתוכו ריבוע של ארבע על ארבע. כדאמרינן גם בעיסוקה עשויה ככבשן, דרכו כך צריך שתימצא בתוכו אלכסון של ארבע על ארבע. בכל טפח בריבועו, טפח הוא טרי חומשי ושני חומשים, טפח נקודה ארבע, ואלכסונו, הרי חמישה טפחים ושלושה חומשים. זה 5.6 טפחים, 3/5. ואביי, אומר רש"י, לא דק. אביי הרי דיבר על 6 טפחים, לא על 5.6, למה? היה צריך להגיד 5.6, לא 6. אומר רש"י, אביי לא דייק. הוא לחומרה הוא דלא דק, וזה לא כל כך נורא שהוא לא דייק, כי אביי לא מדייק לחומרה. הוא לא מתיר לי משהו אסור, הוא אוסר עליי משהו מותר. במצב כזה אני לא מתרגש מזה שיש אי דיוק בגמרא, אומר רש"י. ותמיד האי דיוקים שהגמרא עושה, כן, כשמעגלים את השברים, אנחנו תמיד מעגלים את זה לחומרה, אף פעם אסור לנו לעגל לכולה, למה? כי אז יצא שאנחנו מתירים למישהו משהו שבעצם באופן עקרוני הוא אסור. אם אנחנו מעגלים לחומרה, אנחנו לכל היותר אוסרים על, על מישהו דבר שעקרונית היה מותר לעשות אותו. זה לא נורא. אבל אם אנחנו, לא ייתכן שאנחנו נתיר למישהו משהו שברמה המהותית הוא אסור, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, רש"י פה לא צריך להתרגש מהעיגול של הבעיה, למה? כי העיגול הזה משמעותו לחומרה ולא לכולה. למה? איך אני יודע שזה לחומרה? כי מה הבעיה? מה היה צריך להיות הדין האמיתי? שעד 5.6 אני חייב, מ-5.6 ומעלה אני פטור. אומר הבעיה, לא. עד 5.6 אתה חייב, יותר מזה אתה חייב גם עד 6. מ-6 ומעלה אתה פטור. אז בעצם הבעיה רק החמיר עלינו, נכון? לא יקל עלינו. אז זה בסדר, הוא לא הכשיל אותנו באיסור. לכן זה בסדר. אבל אומר רש"י, זה לא סתם שהוא לא דייק, אלא באמת חכמים בכוונה לא מדייקים, הם גזרו פה איסור דרבנן. על הפער בין 5.6 לבין 6, יש איסור דרבנן. זה מה שהוא אומר, הוא לחומה הוא דלא דק להפרישו מאיסור שבת. אף על גב, ויש כאן אלכסון, בעינה רחבה 6, מחייב לה מדרבנן עד דעיק השישה, אבל ודאי לעניין קורבן, לא מייטי יהבי החמישה טפחים ושלושה חומשים, תהווי כזורק רשות. אומר רש"י את הדבר הבא, אם הכוורת העגולה כותרה הוא עד 5.6, אתה חייב. זרקת אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, אתה חייב לזרוק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. אם הכותר שלה הוא בין 5.6 לבין 6, מה הדין?
איסור דרבנן.
איסור דרבנן, קורבן לא יהיה על זה, זה לא איסור דאורייתא, בשוגג מבין קורבן, זה איסור דרבנן. למה מיועד האיסור דרבנן? כדי שלא נבוא להסתבך. אז רבנן אומרים לך, עזוב, אנחנו חותכים את זה ב-6, לא 5.6, זה קשה למדוד, אנחנו חותכים את זה ב-6, אוסרים עליך עד 6. נכון? שאם אתה עברת כבר את האיסור, וזרקת כוורת של 5.8, עכשיו, כשאנחנו נבוא לבדוק האם אתה חייב קורבן, בית הדין יבוא ויתחיל למדוד. ואם הוא יראה שהכוורת היא 5.8, אז הוא יגיד לך, קורבן אל תביא. וזה חולין לעזרה. לא ייתכן שאנחנו נחייב אותך להביא קורבן, כי זה כבר חיוב לכולה. אנחנו מתירים לך להביא קורבן שהוא בעצם חולין, לעזרה. אסור לעשות דבר כזה. אז לכן זה איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. אז אתה, כשאתה שואל את עצמך אם מותר לך או אסור לך לזרוק, אתה תבדוק אם זה 6 אסור, מעל 6 מותר. זה פשוט, לאדם הפשוט...
אבל לא כתוב שמעל 6 מותר. לא כתוב שמעל 6 מותר.
למה?
כי זה לא כתוב בגמרא שמותר.
אז מה כתוב?
זה פטור, אבל אסור. וגם מה שהבעיה אומר חייב, הרי חייב בלשון הגמרא, זה חייב קורבן.
נראה עוד מעט, זאת ההערה של הרשב"א. עוד מעט נראה. אבל כרגע אני קורא את זה לפי רש"י. לפי רש"י כתוב בגמרא ככה, האזרח הפשוט, מה שאנחנו רוצים זה להקל עליו את החיים. לכן מבחינת האזרח, הוא צריך לדעת האם אסור או מותר, תמדוד 6 טפחים, שים את הטפח שלך אחד ליד השני, 6 פעמים, עם 6 טפחים זה בסדר. איתך זה 6 טפחים אסור, זה הכל פשוט מאוד. אתה לא נכנס לשאלה אם זה דאורייתא, דרבנן אתה יודע, אסור, מותר, פשוט. אבל כאשר אנחנו נבוא לדון, עשית כבר, עברת את העבירה. אנחנו עכשיו בודקים האם אתה חייב קורבן. זה כבר דיון בבית הדין, זה לא דיון של האדם שצריך לקבל החלטות בשטח בשניות. פה יש לנו זמן, אז בית הדין ימדוד את זה, יעביר שם הטפחים, ימדוד ויראה, אם זה 5.8, אז לא יחייבו אותך קורבן. אם זה 5.4, כן יחייבו אותך קורבן. פה כבר יש לנו אפשרות למדוד, זה בית דין, יש להם את הכלים, יש להם את הזמן, זה אין בעיה. פה אנחנו יכולים לדייק. כשאנחנו באים להנחות אנשים, מה הם צריכים לעשות בשטח, אנחנו צריכים לתת להם כללים פשוטים. כך אומר לנו רש"י. ואז יוצא ככה לפי רש"י. מ-5.6 עד 5.6 זה חיוב דאורייתא. מ-5.6 עד 6 איסור דרבנן. מ-6 מותר. זאת נראית שיטת רשי. בסדר? עכשיו, צודקת חני בהערה שלה, שאצלנו בגמרא בעצם לא כתוב את זה. מה שכתוב זה שמעל 6 פטור. לא כתוב שמותר. וכבר ראינו לא פעם שפטור, הפירוש הוא פטור, אבל אסור, איסור דרבנן. וזה בדיוק אחת ההערות של הרשב"א על רש"י. שאם מעל 6 כתוב פטור, זה איסור דרבנן. משהו שמתחת ל-6 זה איסור דאורייתא. כי מתחת ל-6 היה איסור דרבנן, אז מה שייך להגיד מעל 6 יש איסור דרבנן? גם מתחת ל-6 יש איסור דרבנן. זה אחת הקושיות של הרשב"א על רש"י. לדעתי מה שרש"י יענה, זה את התשובה הבאה.
עד 6.
מה?
הוא בטח יגיד רק עד 6, לא כולל
6. לא
הבנתי. אולי
הוא יגיד עד 6
ולא כולל
6. שנה, אבל עדיין זה 5.6, זה לא עד 6. זה לא עוזר. אני חושב שמה שרשי אומר זה ככה. אבייק, כשהוא אמר 6, הוא התכוון 5.6. הוא רק לא דייק, זה הכל. ומה שהוא התכוון לומר, מעד 5.6 זה אסור מדאורייתא. מעל 5.6 זה אסור מדרבנן. רק הוא אמר 6 במקום 5.6, כי האדם הפשוט לא אמור למדוד שברי טפחים. הוא מודד טפחים שלמים, אז הוא אומר לו 6. אבל בעצם הדין הוא שמעל 5.6 יש איסור דרבנן, ומעלה. כולל, ועד, עד, גם מעל 6.
שתי החמישיות.
כן, הרשב"א הבין, הרשב"א הבין שכשהבאי אמר 6, הוא התכוון באמת ל-6. אבל אז לפי זה הבאי כן דייק. הבאי אמר 6, הוא דייק. אבל רש"י אומר שהבאי לא דייק. לכן ברור לי שמה שרש"י מתכוון, שהבאי כשהוא אמר 6, הוא התכוון 5.6, הוא רק לא דייק. רק לא מפריע לו לא לדייק, כי זה לא מכשיל את ההדיעות בעבירה. ההדיעות לא יעשה איסור בגלל האי-דיוק של הבאי, לכן אין לו בעיה להגיד את זה ככה. אבל באמת באמת, מעל 5.6 זה איסור דרבנן, לא מעל 6. אוקיי?
קשה להגיד את זה על
רש"י,
כי הוא צריך להחליט, האם
הבעיה
דייק או לא דייק.
אז אמרתי, הבעיה לא דייק. הבעיה אמר שמעל 6 יש איסור דרבנן, לא נכון, מעל 5.6 יש איסור דרבנן. רק הבעיה איגרת 5.6 ל-6, זה הכל. בעצם הוא התכוון לומר, מי 5.6 ומעלה זה איסור דרבנן.
באופן כללי רואים בגמרא דיונים על מידות שהם חלקי טפחים, כן, ולא כן. בחצי, אלא בשברים 7/8 וכל מיני כאלה?
כן, כן, יש בהחלט דיונים כאלה. להפך, זה מה שבדיוק מה שגם הרשב"א מאיר על רש"י, שבכל מקום שהגמרא לא מדייקת, אז הגמרא שואלת, הרי זה לא דק, והיא עונה לא דק. אבל פה אין את ההערה הזאת בגמרא, אז לכן לא נראה שהגמרא פה באמת לא מדייקת. את רואים שיש מקומות אחרים שבהם כן, יש דיון על האי-דיוק הזה. טוב, בכל אופן, אז זה רש"י. אז רש"י אמר לנו פה שני דברים. דבר ראשון, שיסוד הפטור זה האם הדבר הזה נחשב רשות, או שהוא נחשב חפץ שהוא לא רשות, חפץ קטן. אבל זה אנחנו נדבר בהמשך. כרגע מה שמעניין אותנו יותר זה האמירה השנייה של רש"י. וזה שהשיעור שאותו קבע הבאי הוא לא מדויק. בעצם הכוונה ל-5.6, ולא ל-6. על זה הרשב"א תמה עליו, תוספות הביא כבר את שיטת רח, אבל אמרתי לכם לראות ברשב"א, כי הרשב"א מנמק, מסביר גם את העניין. אז הוא אומר ככה, רחבה 6 פטור, פירוש, לפי שיש לרבה בו 4/4, ביקשי עלך 6 למה לי, ב-5 הוא 3 חומשים סגיה, וכל טפח בריבוע, טפח הוא 2 חומשים באלכסונה. נמצאו 8 חומשים, דאבו להו טפח, זה רש"י בקיצור. ולא מחובר. נמשיך הרשב"א ומקשה על רש"י. דעה אמר, אינה רחבה 6 חייב, וחייב משמע בשוגג חטאת ובמזיד והתראה סקילה. ועד רבה, חומרה דעתי לידי קלקול.
למה זה לידי
קלקול? הוא יביא קורבן.
שיביא קורבן שהוא לא צריך.
כן, ב-5.8 הרי הוא יביא קורבן. כי הבאי אומר לנו מי 6 זה איסור דרבנן, משמע שעד 6 איסור דאורייתא. אבל לפי רש"י לא נכון, בין 5.6 ל-6 זה איסור דרבנן. אז אם מישהו הוציא כוורת של 5.8, הוא עכשיו יביא קורבן לבית המקדש. חומרא דעתי לידי קלקול, ואז הוא מביא חולין באזהרה. אז הסברתי קודם שזה לא נכון. מה רש"י יענה על זה? לא?
אני הבנתי את זה הפוך.
כשהוא יבוא להחליט האם הוא חייב קורבן, הוא כבר יתייעץ עם בית דין, ובית דין כבר יעדכנו אותו שב-5.8 זה לא חיוב קורבן. ההנחיה של הבעיה זה ההנחיה ללימן ברחוב, שהוא שואל את עצמו האם מותר לי או אסור לי. אבל כשאנחנו מגיעים לקורבן ולבית המקדש, שם כבר יש בתי דין ויש כהנים, הם כבר יטפלו בעניין ואין בעיה, הם כבר מומחים. שם אני לא צריך לחפף, שם אפשר לעשות חשבון מדויק. יעל?
כן. לא, אני אומרת, בלימוד לא הבנתי את זה ככה, הבנתי בדיוק הפוך, כאילו, לא לאפשר לו שהוא לא יתאה, שמה הוא יבוא לידי קורבן, כלומר, לא יתאה במידות, כלומר, מה שעכשיו אתה אומר זה הפוך, כאילו, להגן עליו מקלקול. אני חשבתי...
לא, הרשב"א שואל שלפי רש"י, הדברים של הבעיה הם לא חומרה, הם יכולים להביא קלקול לכולה. זה מה שהרשב"א שואל, למה? כי אדם יכול להגיע להביא קורבן, כשבעצם הוא בכלל לא חייב קורבן. להביא קורבן שלא חייבים באזרה, זה איסור. אז הבלבול של הבעיה יוסה, הוא בלבול שיכול להביא קלקולים.
כן.
זה לא דבר ללכת על בטוח. רש"י אומר, אין בעיה, מה הבעיה שהבעיה קצת לא מדייק? זה הולך על בטוח, לא יצא מזה שום קלקול. לכל היותר הוא אוסר עליי משהו שמותר לי. זה לא בעייתי, אומר הרשב"א, מה פתאום? הוא מתיר לי דברים שאסורים לי להביא קורבן. למרות שאני לא חייב לך את הקורבן, זה מביא קלקול. אמרתי כבר שזה לא נכון, רש"י אומר לבית הדין לא צריך לעזור, בית הדין יודע לעשות חישובים. לאדם ברחוב אנחנו צריכים לעזור. ולכן זה לא נורא. ועוד שואל הרשב"א, דענן, למ לכתחילה שרינן, אפילו רחבה שישה, זה פתור אבל אסור. ואם כן, כי כאמרינן פתור, לפוטרו ממיטה וקורבן כאמרינן. ובשאינה רחבה שישה, חייב מיטה וקורבן. זאת הקושיה שאני שאלתי קודם. הרי מעל שישה הוא זה איסור דרבנן, משמע שמתחת לשישה זה איסור דאורייתא. כי לפי רש"י, גם מתחת לשישה זה רק איסור דרבנן. אז מה הבעיה אומר לי שמעל שישה יש איסור דרבנן? לא פעם, תרצתי את זה כבר קודם לפי רש"י. לא קשה בכלל לדעתי. ועוד, שאלה שלישית, בקולי אחד, זה לא דק, בכל מקום בשס, שיש איזשהו שיעור שהוא לא מדויק, מקשה לה בגמרה, הוא מתרץ לה. הגמרה מהירה, הרי זה לא מדויק, היא מתרצת לא דק. אבל פה, רש"י אומר לא דק, אבל הגמרה לא הרגישה שיש פה איזושהי בעיה שצריך לטפל בה. אומר הרשב"א, זה אינדיקציה לכך, שכנראה השיעור של הבעיה הוא כן שיעור מדויק. כי אם הוא לא היה שיעור מדויק, הגמרה הייתה צריכה להעיר, ואז להגיד שהבעיה לא דק. הגמרא לא מאירה כלום, אוקיי? לכן אומר הרשב"א, ורבינו חננאל ורבינו אלפסי, זל הריף, פרשו, ברחבה שישה עם הדפנות כאמר. כאמרו פה, הבעיה אומר שהיא רחבה שישה, הכוונה שישה זה לא רק החלל, זה החלל פלוס אובי הדפנות. ודל חומש, תוציא חומש לדופן זה, וחומש לדופן זה, פשלי נשאר לו, חמישה טפחים ושלושה חומשים בחללה, כדי לרבע בחלל ארבעה על ארבעה. מה הם אומרים? יש בעצם כוורת עגולה. הקוטר החיצוני שלה זה שש, אבל עובי הדפנות זה חמישית טפח כל דופן, שתי דפנות, תקחו קוטר, אז יש לו דופן בהתחלה ודופן בסוף, עובי דופן ועובי דופן, תורידו שני חומשים, שני חמישיות, מה נשאר? חמישיות, 5.6 טפחים. נכון? זה בדיוק החלל שעליו אנחנו מדברים. לכן לא נכון אומר, רש"י לא צודק שהבעיה לא דייק, הבעיה בדיוק דייק. והשישה טפחים שהוא דיבר עליהם, זה באמת כוורת של שישה טפחים. רק שהחלל בתוכה יוצא בדיוק 5.6, שזה מה שצריך. כי הדפנות לא נחשבות. לכן הוא דיבר על 6 ולא על 5.6. מה רש"י אומר על זה? האם לפי רש"י הדפנות נלקחות בחשבון או לא? רש"י לא מתחשב בכלל בעובי הדפנות, נכון? למה?
כי צריך את השטח בפנים. זה נטו, לא ברוטו לטענת רש"י.
אז רש"י כשהוא מדבר על 5.6 או על 6, הוא מדבר על חלל הכוורת, לא על הברוטו של הכוורת. כן, לא מעניין אותו הברוטו. זה בעצם חלל הכוורת, שהוא 5.6 או 6, אז זה דרבנן, דאורייתא, כל מה שדיברנו ברש"י קודם, וכל הדברים שרש"י בכלל לא מדברים על גודל הכוורת. הם מדברים על גודל החלל הפנימי של הכוורת. נכון? זה מה שצריך לצאת. מסכימות?
כן, כן, כן.
כי אחרת מה רש"י אמר שם? מה הוא רוצה רש"י, אז צודקים הרך והריף. אז א', זה לא מדויק, למה?
רגע, תמיד יש דיון באמת על מה עובי הקיר, ואם אנחנו מוסיפים אותו או לא מוסיפים אותו, אז למה פה באמת הוא לא מדויק?
לא, אני אומר, אבל כשאתה מדבר פה על כברת של שישה טפחים, בפשטות, אם היית שואלת אותי בלי כל ההתחשבנות של הראשונים, הייתי אומר שהכברת, הגודל הכללי שלה, הברוטו שלה, הוא שישה טפחים, זה חפץ עם שישה טפחים, נכון? אבל לאור ההערה הזאת של הרך והריף, נראה שרש"י לא מדבר על זה. רש"י מדבר על גודל החלל הפנימי של הכברת. אנחנו מדברים על כברת שישה, הכוונה כברת שחללה הפנימי הוא שישה. זה כבר באמת מוזר. אתה לא מדייק בחלל הפנימי. זאת אומרת, אתה עוסק רק בחלל הפנימי בלי הדופן, זה אתה כן מקפיד לדייק. אבל אם כבר אתה עוסק בחלל הפנימי, אז אתה אומר משהו לא מדויק. אז מה... או שתהיה מדויק, או שלא תהיה מדויק.
זה יכול להיות בכלל, מה זה, הערה של גמרא שמה, או של רבה, לגבי הקרומיות. זה ברור שהוא מדבר על החיצוני, אבל לא על פנימי.
לא רש"י.
לא
רש"י.
נכון, לא, על מה מדובר בגמרא, חיצוני או פנימי? אם רש"י חושב שבגמרא מדובר על פנימי, מה, בכלל לקחת בחשבון מה יש בחוץ, הקרומיות אלו שיצאות למעלה מעשרה.
אבל בגובה ברור שזה צריך להיות מעלה, אנחנו נראה עוד מעט, בגלל שיש רשות היחיד מעל הכברת, לא בתוכה.
בסדר, אם אנחנו עושים הבחנה בין גובה ורוחב זה...
אבל גם בחוק הקין עשינו הבחנה בין גובה לרוחב.
בכל מקרה צריך לעשות פה את ההבחנה הזאת, למה? כי שיעור הגובה של עשרה טפחים ברש"י, הוא ודאי שיעור ברוטו.
אז לדעתי לא ברור מה הרעש שמתכוון, בפנים או בחוץ.
מה תגידי שגם השיעור עשרה הפכים או שיעור נטו?
אני אגיד למה, מה הסברה? כי יש הבדל כאשר אנחנו מדברים על שוט היחיד, על חפץ שהוא שוט היחיד כמשהו שמכיל משהו בפנים, או שאנחנו זורקים אותו מבחוץ, אנחנו מסתכלים עליו מבחוץ. נכון, או פה יש שני תפקידים כביכול, יכול להיות שממדים שלו ברגע של זריקה, אנחנו מתייחסים לדברים...
אבל אם הוא לא פשוט היחיד מבחינת מה שמניחים לתוכו, אז גם כשזורקים אותו אנחנו לא זורקים רשות, מה זאת אומרת?
אז יכול להיות שההסתכלות יכולה להשתנות.
איך? אני, ההיגיון, הלוגיקה של רש"י היא שאם הדבר הזה הוא רשות היחיד לעניין זה, שאני מכניס לתוכו דברים אני אהיה חייב, אז לקחת אותו עצמו ולהוציא אותו אני פטור. אבל הכל מתחיל מהשאלה אם הוא רשות היחיד מבחינת עצמו.
אבל יש לו שתי אפשרויות להיות רשות היחיד. אחד זה מבחינת עצמו בפנים, ואז צריך נטו 10 בגובה, אבל יש גם אפשרות אחרת שהוא יהיה רשות היחיד, שבפנים הוא כרמלי, ולמעלה יש רשות היחיד. זה שתי אפשרויות שונות. ולכן אי אפשר מיד להגיד שזה נטו או ברוטו לפי רש"י.
אמרתי. אז בואו נעשה את החשבון, ובואו נראה את שתי האפשרויות, זה מה שהתחלתי עכשיו לעשות. הרי בגובה, ברור שרש"י מדבר על השיעור ברוטו. למרות שעקרונית יכולנו לומר לא, גם שיעור הגובה עשרה, הוא מתכוון לחלל שבתוך הכברת. איך אני יודע את זה? כי אם זה היה, אם רש"י היה מדבר על הנטו, על החלל, אז צודקת נחמה שאמרה, אז מה אכפת לי מהקרומיות של רבה? גם בלי הקרומיות של רבה, העובי של הכברת עצמה כבר חורג מעשרה טפחים, לא צריך להגיע לקרומיות, נכון? רבה בשביל לחלוק על הבעיה היא נזקק לבליטות האלה של הקרומיות, אם הבעיה היא מדבר רק על החלל עשרה טפחים, אז שאני מניח את הכברת הזאת ברשות הרבים, העובי של הגג שלה הוא כבר חורג מעשרה טפחים, גם אם אין קרומיות, לא צריך להגיע לקרומיות.
אבל זה לא רש"י, זה מהגמרא עצמה, זה בכלל לא קשור לרש"י.
כן, הרש"י מחויב לגמרא, רש"י מסביר את הגמרא, מה
זאת אומרת? לא, אבל כל אחד יכול להסביר את זה ככה, זה לאו דווקא רש"י.
אני שואל איך רש"י מסביר את הגמרא. איך רש"י מסביר את הגמרא? רש"י בא להסביר את הגמרא. איך הוא קורא את הגמרא? בגמרא מדובר שעשרה טפחים זה חלל נטו? לא יכול להיות, אי אפשר להסביר ככה את הגמרא. לכן גם רש"י יודע שבשיעור הגובה, העשרה טפחים זה ברוטו, זה לא נטו. זה ברור. עכשיו אני שואל רק מה השיעור של השטח, של הרוחב והעומק, כן, ה-4 על 4.
אז
זה שיעור נטו או שיעור ברוטו? אז בפשטות נראה שזה שיעור נטו.
אני חושבת...
כמו שבגובה זה שיעור ברוטו, בחלל זה שיעור נטו. ואז באמת אני שואל, אז מה עם עובי הדפנות? עובי הדפנות לא משנה, כי לעניין ההגדרה של הרשות כרשות היחיד, העובי של הדפנות הוא לא רלוונטי. אבל זה קצת קשה להגיד. כי הרי על גבה של הכברת, זה רשות היחיד, נכון?
כן, אבל אמרנו שאם הגג מצטרף באחת השיעורים, דיברנו שאם יש לי תשעה טפחים, והגב מצטרף לעוד טפח, אז הוא הופך את הגג לרשות יחיד.
בדיוק, זה מה שאני אמר עכשיו.
רגע, אבל אוקיי, אבל... אז יכול להיות שמבחינת הגובה, מבחינתו של רש"י, בסדר, אז הגג מצטרף. אבל כדי לחייב שזה יהיה רשות יחיד, אני חייבת שהמסגרת שלי הפנימית, שאני מבפנים אראה שאני ברשות יחיד.
לא, זה לא יכול להיות.
רשות יחיד, רק אם יש לי ארבע.
זה לא יכול להיות. זה הסברתי קודם למה זה לא יכול להיות. כי אם זה היה ככה, אז השיעור של עשרה טפחים היה צריך להיות נטו.
ורגע הרב...
למה? אבל זה היה המקרה הקודם שדיברנו עליו, כלומר שיש לי 4 על 4 ויש לי גובה 9.
נכון.
אז אני לוקחת את התקרה כמשלימה.
יפה.
אבל אני רואה, אני כבפנים רואה את ה-4 על 4 כחלל שסוגר עליי.
אוקיי.
מה שאני רואה מבפנים, לא מה
אני... אבל אין יוד. אבל החלל שסוגר עלייך אין לו גובה יוד.
אבל דווקא בדין חקיקה ראינו שרש"י הוא מסתכל מבחוץ, ודווקא רבנו חננאל דרש שיהיה חלל של עשרה.
לא, זה לא משנה, אבל זה לגבי הגג. אבל זה דין מפורש בגמרא. בתוך החלל זה קרמלית, זה לא רשות היחיד, אם אין גובה יוד נטו. השאלה, כל השאלה זה רק למה. לפי רש"י זה בגלל שאין מחיצות כי הוא תופס את זה כלפי פנים, ולפי הרך זה מבחוץ, אז רק בגלל שזה דירה סרוכה. זה רק ויכוח, אבל ברור שזה קרמלית ולא רשות היחיד.
אבל הדיון עצמו, כולם מסכימים עם זה, אפשר להגיד שכולם מסכימים עם זה שה-5.6 חייב להיות נטו. כל השאלה פה הוא הם בדיון בגמרא, כשהבאי אומר 6, הוא מתכוון 6 נטו או ברוטו.
רגע,
אבל לכאורה כולם מסכימים שצריך... כדי שזה יהיה דלת על דלת צריך הלכסון 5.6 נטו.
לא, אז אני טוען שלא.
למה? איך אתה מראה את זה?
אני מנסה, אני עכשיו מנסה להראות את זה. אז אני אומר ככה, כיוון ששיעור הגובה של יוד טפחים הוא בוודאי ברוטו, נכון? זה חייב להיות, זה מוכח מהגמרא. אז עכשיו אני שואל, אז איך רש"י יסביר שהדבר הזה הוא רשות היחיד? לפי הבעיה? בגלל שעל הגג זה רשות היחיד, נכון? לא בגלל שהחלל הוא רשות היחיד, אלא בגלל שעל הגג זה רשות היחיד, נכון?
יש לי גוד אסיק? לא יודעת, אוקיי.
לא גוד אסיק או בלי גוד אסיק, זה שדיברנו על זה, אבל לא משנה. הגג הוא רשות היחיד. זאת אומרת שמה שמגדיר את הכברת הזאת כרשות היחיד, זה בכלל לא החלל.
זה הגג.
אבל אם הגג מגדיר אותה כרשות היחיד, אז עובי הדפנות בהחלט מתחשבים בו. כי מבחינת הגג, תחשבו על הגג, אני מסתכל על שטח התחתית של הגג. כשאני עומד על הגג, מה שטח הרצפה שעליה אני עומד? ושם, הרי ברור שזה לא רק החלל נטו, אלא גם עובי הדפנות נכנס, נכון?
רגע, אני רוצה לומר משהו כאן. בציור שהראתה לנו חני משוטנשטיין, הכברת בנויה כמו חרוט מעוגל.
שטיינזלץ, לא משוטנשטיין.
זה לא חרוט, זה גליל.
איפה, סליחה?
זה לא חרוט, זה גליל.
שטיינזלץ מביא חרוט, בסדר. שכברת זה חרוט. ושטיינזלץ הוא מצייר את זה חרוט, אבל אפשר גם לחשוב שזה גליל.
מה פתאום חרוט? מוזר. לא ראיתי דבר
כזה. בגלל זה הדיון ככה, אני קצת...
לא, זה גליל, זה חרוט.
אבל עובדה שאמרה שנדמה לי אומר, אם במרכזו יש 10, אם באמצעו יש 10.
לא.
לא מוכרח שיהיה בדפנות 10.
אני לא יודע מה שטיינזלץ עושה, אנחנו מדברים על גליל.
לא, ואני אומרת עכשיו ברש"י, בהתחלה, או בגמרא, ביי אומר, שאם במרכזו יש 10.
מה זה נקרא מרכזו? זה גליל.
אוקיי, מרכז העיגול.
לא, זה גליל. גליל, יש בכולו 10. אין הבדל בין מרכזו ולא מרכזו, זה גליל.
אבל נכון, היה לנו שם במרכזו.
איפה כתוב מרכזו? לא כתוב מרכזו.
אמצעו, נדמה לי באביי, בגמרא עצמה.
בוא נראה. אני לא זוכר דבר כזה. נדמה לי... בואה 10, לא כתוב מרכזו ולא כלום. הנה, גבוהה עשרה ואינה רחבה, גבוהה, זהו, זה גליל, זה לא...
אבל כוורת זה לא מבנה.
היה משהו בעצם.
הגג וגם הדפנות הם בטלים לחלל.
הבנתי?
אני אומרת שבכוורת זה לא כמו מבנה של בית, ואולי שם הדפנות והגג הם בטלים לחלל.
לא, לא בטלים, שום דבר לא בטל. על הגג יש רשות היחיד. נכון? על הגג יש רשות היחיד. אז לכן הכוורת נקראת רשות היחיד, לא בגלל החלל שלה. בגלל הגג שלה. והוכחתי את זה משיעור הגובה. זה בהכרח ככה. כי הרי בשיעור הגובה, עוד פעם, בוא נעשה איזה שלב שלב, תראו את החשבון. אני מתעכב על זה כי אנחנו אחרי זה נשתמש בדברים, אז אני רוצה לעשות את זה צעד צעד. לפי רש"י, שיעור הגובה הוא ברוטו. מסכימים עד כאן? זה ברור מהגמרא?
הגרש, גובה ברוטו, אוקיי.
כי אחרת לא היה מקום להגיע לקרומיות, לא צריך להגיע לקרומיות. השיעור הוא שיעור ברוטו. אז אני שואל, בשיעור ברוטו, הרי בחלל עצמו אין עשרה, אם השיעור הוא ברוטו, נכון? אז למה זה הכוורת נחשבת רשות יחיד?
בגלל...
בבית, זה קרמלית, זה לא רשות יחיד. כי על הגג יש רשות יחיד. נכון?
אבל אם על הגג יש רשות יחיד, אז למה בגובה עשרה הוא חייב?
רגע, רגע, שנייה. ואז בגובה עשרה, בגלל שהגג עליו זה נקרא רשות יחיד, אז שאני זורק את הכוורת, בעצם זרקתי פה רשות, ולא חפץ.
אבל למה אני חייב? כתוב בגמרא, אביי אומר שאם זה בגובה עשרה, חייב. זאת אומרת שזה לא רשות.
לא, בגובה עשרה ורוחבו שישה, פטור. בגובה עשרה ורוחבו פחות משישה חייב, נכון? אם רוחבו פחות משישה, אין לו את השטח של רשות יחיד, אז הגג הוא לא רשות יחיד. אנחנו מדברים על מצב שבו הכוורת רחבה שישה, יש בה, היא כן רשות. זה המקרה המעניין מבחינתנו. מקרה הרגיל שאין שישה, זה סתם מהוצאה מרשות לרשות. אנחנו מדברים על מצב שבו יש בה שישה, ואז אנחנו מוציאים רשות ולא חפץ. זה הדיון בסוגיה. אז עכשיו בואו נסתכל על המקרה הזה. במקרה הזה, עוד פעם, צעד ראשון בחשבון, שיעור הגובה גם לפי רש"י זה ברוטו, זה לא נטו. חייב להיות. זה מהלך הגמרא. כי אחרת רבה לא צריך להגיע לקרומיות, נכון? אם השיעור הוא ברוטו, אז החלל הוא קרמלית, הוא לא רשות יחיד. אז למה לפי רש"י פטורים כשמוציאים כוורת כזאת, למה זה נקרא רשות לפי רש"י? כיוון שעל הגג זה רשות יחיד, לא בגלל החלל. החלל הוא קרמלית, מקום פטור. על הגג זה רשות יחיד, נכון? אבל אם הגג הוא הקובע, אם הכוורת היא רשות יחיד, אז אני מסתכל על השטח של הכוורת, אז השטח הקובע הוא לא שטח החלל, אלא שטח הגג. מה ההבדל? שבגג לוקחים בחשבון גם את עובי הדפנות, נכון? שטח הגג הרי כולל גם את העובי של הדפנות, לא רק את השטח של החלל. סכימות? אז אם זה כך, אז לפי רש"י, כשרש"י מדבר על 6 או 5.6 וכל הדברים האחרים, זה על הברוטו, ולא על הנטו. תבינו את ההוכחה שלי.
זה מדובר על ברוטו לגבי הגג, אבל לגבי החלל, גם רש"י יסכים שצריך 5.6 בנטו.
לא, לא, לא.
בלי קשר לגג, איך רש"י מגדיר רשות יחיד בחלל? האם הוא מחייב שבנטו יהיה 5.6?
זה ודאי נכון, זה ודאי נכון, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא כוורת.
אבל
לא כוורת, בתוכו של הכוורת, איך הוא מוגדר רשות היחיד? צריך גובה נטו 10, ורוחב נטו 5.6. לכן גם רש"י מסכים לנטו,
שבמקרה שלנו
הוא מתייחס לגג.
זה לגמרי נכון, אבל לא קשור לסוגיה. הסוגיה שלנו מתעסקת בשאלה מה קורה כשאני מוציא כוורת מרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו אני שואל, מתי הכוורת הזאת נקראת רשות יחיד לעניין זה? ואם ההגדרה של הכוורת לעניין זה כרשות יחיד נקבעת לפי הסטטוס של הגג שלה, לא לפי הסטטוס של החלל שלה, אז גם העובי של הכוורת צריך להיקבע לפי העובי של הגג, לא לפי העובי של החלל.
יש לי מחשבה רגע כסיכום, כלומר, בעצם ברגע שאני זורקת את הכוורת לרשות הרבים, אז היא תופסת חלל של 10 על 6. לא מעניין אותי מה קורה בפנים. מבחינת רשות הרבים, היא לוקחת ממנו
את זה לא מספיק. מה שהיא לוקחת מרשות הרבים לא מעניין. אני שואל את עצמי, האם היא עצמה נחשבת רשות? רשות יחיד. לא מה היא לוקחת מרשות הרבים. אלא האם היא עצמה נחשבת רשות יחיד? עכשיו אני אומר,
אם הייתה לי קובייה ענקית, אם היה לי תיבה ענקית בגובה של 10 על 4 על 4, והייתי זורקת אותה לרשות הרבים, היא אטומה. היא לא נחשבת כרשות יחיד?
היא נחשבת, היא על הגג שלה.
אהה, אוקיי.
זה בדיוק הנקודה. מה שהוכחתי מפה, זה שהחלל בעצם בכלל לא רלוונטי פה.
לא רלוונטי, אוקיי.
כי הרי אם מה שקובע את הסטטוס של הכברת, מתי היא נקראת רשות? רק הגג שלה, ולכאורה מבחינת שיעור הגובה זה מוכרח, אז גם שיעור הרוחב צריך להיאמר על הגג ולא על החלל. ואם זה ככה, אז כשרשי מדבר על 5.6 או על 6, הוא מדבר על הברוטו, לא על הנטו. כי הרי זה מה שקובע את שטח הגג, נכון? מה שקובע את שטח הגג זה לא רק החלל, אלא גם עובי הדפנות עצמה. כל זה נמצא מתחת לגג.
האם תמיד אנחנו קובעים את הרשות לפי הגג, במקרה של רשות יחיד?
זה מה שהוכחתי כאן. אני לא יודע, אני עכשיו הוכחתי שכן. זה לא נתון שאני בא איתו, אני עכשיו חושב לאור מה שאני מוצא בסוגיה. אז אני אומר, אני עושה את החשבון בסוגיה. ובסוגיה יוצא שמה שקובע את הסטטוס של הכברת זה שטח הגג שלה. גובה הגג ושטח הגג, נכון? אבל בשביל שטח הגג, מה שחשוב, זה לא שטח החלל שבפנים, אלא החלל פלוס עובי הדפנות. זה מה שקובע את שטח הגג. אז אם זה ככה, כשרשי דיבר על 6 או על 5.6, הוא דיבר על השטח ברוטו, ולא נטו.
אבל 5.6 אין בברוטו.
מה?
כלומר, אין, אם זה 4 על 4...
יש, יש, אני טוען, מה קורה בכברת שהברוטו שלה הוא 5.6? והנטו שלה הוא 5.2.
זהו, זה אומר שבפנים היא פחות מ-4 על 4.
הוא יהיה פטור. יהיה פטור, כי היא רשות היחיד מבחינת הגג שלה.
מבחינת הגג, אוקיי.
לא, זה הטענה, אני אומר, בחשבון, אני לא בא עם ידע מהבית, אני מסתכל על הסוגיה ואני עושה חשבון מה צריך לצאת. ולכאורה זה מה שצריך לצאת.
אבל לפי הפתיחה של השיעור, שזה צריך להיות שטח שמאפשר לאדם להתקיים.
עוד פעם, לא הבנתי?
לא, לא אמרנו את זה.
בפתיחה של השיעור שדיברנו שנקבע שטח שיש אפשרות לאדם להיות בו, כן צריך חלל של דלת על דלת.
לא, על הגג, יש דלת על דלת על הגג. הבן אדם יושב על הגג, אז הוא יכול להשתמש בשטח של דלת על דלת. לא מדובר על אדם שבתוך הכברת, אלא על אדם שיושב על הגג של הכברת. מבינות את החשבון?
כן.
בסופו של דבר יוצא שרשי כל הדיבורים שלו עם השש וחמש נקודה שש זה בעצם על הברוטו, לא על הנטו. בסוגיה שלנו. תודקת חני שאם היה לי שאלה אחרת, לא הדיון שלנו. יש כברת שמונחת באיזשהו מקום ברשות הרבים. בסדר? ואני עכשיו לוקח חפץ מרשות הרבים וזורק אותו לתוך הכברת. מה צריך להיות שיעורה של הכברת כדי שאני אתחייב? שם צודקת חני שלפי רשי זה צריך להיות 5.6 על י' בנטו. זה אני מסכים. אבל לעניין השאלה, כשאני לוקח את הכברת עצמה ומוציא אותה לרשות הרבים, שם השיעורים הם כולם בברוטו. כי מה שקובע זה הסטטוס של הגג של הכברת, ולא החלל של הכברת. אוקיי?
כן. טוב, בוא נלך עם זה.
לנו ברירה, את אומרת.
כן. לא, זה צורת חשיבה אחרת, בואו נראה. אם זה יוביל אותנו למקום.
זה החשבון בסוגיה, אני לא מנסה להוביל לשום מקום. אני פשוט מנסה לחשוב על הנתונים.
אבל לא היינו מגיעות לזה לבד בשיעור.
אוקיי, שזה יהיה שיעור.
כן.
אז עכשיו, מקשה עכשיו הרשב"א, ואם תאמר, כן, אז הוא הביא את שיטת הרח והריף, שחולקים על רשי, והוא טוען שהבאי כן דק. והבאי בעצם אומר שיש פה רוחב שישה, אבל זה רוחב עם הדפנות, אוקיי? ובגלל שעובי של כל דופן זה חמישית תפח, אז הנטו הוא בדיוק 5.6. זה כבר ממש יוצא מוזר.
אז זה סימן שכן אכפת לו מהחלל.
בדיוק. לכן עשיתי את החשבון ברש"י, כי עכשיו נחזור חזרה לרח ולריף. עכשיו, איך הם ילמדו? זה ממש לא ברור. הם בעצם טוענים שהוא דייק. הוא צריך להיות 5.6 בנטו, שהוא 6 בברוטו. אוקיי? למה צריך 5.6 בנטו?
כי מה
שקורה זה החלל. אז ומה עם שיעור הגובה?
כנראה שגם הגובה מבפנים הוא עד 10.
האם הגובה הוא בפנים 10? אז מה רבה צריך להגיע לקרומיות? אז העובי של הגג כבר חורג מ10 טפחים. לא צריך להגיע לקרומיות.
נכון.
כל החשבון שעשיתי ברש"י עכשיו מתהפך עלינו ברח ובריף. אומר הרשב"א, ואם תאמר, אם כן, אף גבוהה 10 שאמרו, היינו עם עובי השוליים, וכי היחיד עובי הדפנות מכלל 6, גם עובי השוליים מכלל 10. נכון. אם כן, היחי הווי רשות היחיד.
נכון.
אז איך זה רשות זה היחיד?
נכון.
הרי אתה אומר לי שהיו טפחים זה, 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 זה נטו.
זה נטו.
אז, זה ברוטו, סליחה. אז איך זה רשות היחיד? איקה למימר, אומר הרשב"א, דאבלה כבית שאין בתוכו 10, וכרויו משלימו 10, דעל גגו מותר להשתמש בכולו, וכגידוד 5 ומחיצה 5 שמצטרפים. אלא מה? צריך לומר שהשיעור של היוד זה שיעור ברוטו, וזה נחשב בכל זאת רשות היחיד בגלל מה שקורה למעלה. אבל אז, אני חוזר ושואל, אז למה צריך את הרוחב 6 ברוטו? אז הברוטו מספיק שיהיה 5.6. אמיתי?
כן, כן, אנחנו חושבות.
הרי הברוטו, הרי מספיק שהברוטו יהיה 5.6, כי זה נותן שטח של 4 על 4 למעלה על הגג, ואם הגג הוא זה שקובע, אז מה הבעיה? אז ממה נפשך, הרח והריף פה מסתבכים.
רגע, אבל לפי הציור, לפי הציור, הנטו שלי באמת 5.6. לא, אני לא צריכה את השש בעצם. רגע, אוקיי.
מספיק שהברוטו יהיה 5.6.
כן.
אולי התשובה תהיה
גם בחלל וגם בגג.
אז התשובה תהיה שהדפנות של כוורת הן דקות מדי, ואז אי אפשר להחשיב אותן. זה יהיה התשובה?
מה?
שלא.
או שלא דייקו.
התשובה תהיה שלא כל הדפנות מצטרפות בשביל הגג?
לא יודע, זו שאלה, תבנה, תראו את אני ממשיך את הרעש ברגע.
אוקיי, אלא קשיא.
אלא דקשיא להוא, לרבותינו הצרפתיים, דאקתי אבלן לצירופי, עובי הדפנות, לרוחב 4 על 4, דהי באי מנח עלי מידי ומשתמש, כן, הוא מקשה על הרח, ועל הריף, את מה שתוספות מקשה, רק הוא מפרט יותר. מה תוספות תראו? אולי נראה את זה.
רגע, הצרפתים זה הרח והריף?
מה?
הצרפתים זה הרח והריף?
הצרפתים זה תוספות.
זה תוספות, כן.
תוספות עצמם גם מביאים את פירוש הרח. בואו נקרא, נעשה את זה כבר לפי הסדר. תראו את התוספות. רחבה 6 פטור. פירש רח, דווקא נקש 6, לא דק כמו רש"י, אלא זה בדווקא. בדופני הכוורת יש בהם שני חומשים. וצריך שיהיה אוויר ד' בתוך הכוורת, בגבוה י', אף על גב דאין אוויר גבוה י', אלא עם השוליים, מצטרפים עם האוויר, לעניין גובה, בהלכת הגידוד 5 ומחיצה 5, מצטרפים.
כלומר, ברוחב הדפנות לא מצטרפות, אבל בגובה הגג כן מצטרף.
כן. זה בעצם, זה בעצם הפירוש של רב.
הבנו, כן.
מה שחשוב זה הנטו, החלל.
אז הוא אומר, אז זה מה שטוען התוספות, זה מה שמביא התוספות בשם הרח, שבעצם שתי החמישיות של האובי לא מצטרפות לחלל, ולכן צריך שיהיה 6, כי הנטו צריך להיות 5.6, אבל בגובה זה כן מצטרף, כי גידוד 5 ומחיצה 5 מצטרף. שימו לב שהניסוח פה, זה גידוד 5 ומחיצה 5, אבל הוא לא מדבר על השימוש על הגג.
הוא לא מדבר, נכון, אוקיי.
תחשבו למשל למה שהרשב"א אומר, איקה למימר, דאבלה כבית שאין בתוכו עשרה וכירו משימו על עשרה, ועל גגו מותר להשתמש בכולו, וכגידות חמישה ומחיצה חמישה שמצטרפים. ברשב"א לא מוזכר שעל גגו מותר להשתמש בכולו, הוא רק מביא את הגידות חמישה ומחיצה חמישה. איכשהו נראה, בתוספות, סליחה, בתוספות נראה שהוא משתמש בגידות חמישה ומחיצה חמישה כדי לטעון שבתוך החלל זה רשות היחיד, לא על הגג. זה ממש מוזר, כי הרי בדין בית אנחנו רואים שזה לא נכון. הרי הבית, אם אין בחללו עשרה נטו, אז זה קרמלית בפנים, זה לא רשות היחיד. אז אולי הוא מתכוון למה שהרשב"א אומר, אני לא יודע. אבל אם הוא מתכוון למה שהרשב"א אומר, אז כמובן חוזר את השאלה ששאלתי קודם. כי אם אתה קובע את הכל לפי הגג, אז לפי הגג מה הבעיה? תצרף גם את עובי הדפנות, ושיהיה סך הכל 5.6 בברוטו. אז למה הבעיה אומר 6? נראה שעובי הדפנות הוא חוץ מה-5.6, אבל למה? הרי השטח הקובע הוא שטח הגג. אז אם השטח הקובע הוא שטח הגג, אז מה אכפת לי שהדפנות ייכנסו לתוך 5.6, גם הדפנות? ותראו את מה שתוספות מקשה על הרך, ואין נראה פירוש רך. דהה, עובי חוליות הבור מצטרף נמי לחלל הבור לארבעה, משום דחזי למי נחלה מדי, ולהשתמש, כי דאמר בפרק חלון. מה הוא אומר? תחשבו על בור, שיש מסביבו את החול שהוציאו מהבור. עכשיו, הבור הוא בעומק 5, והגובה של החול הוא 5. בסך הכל אני רואה 10, כן?
כן.
עכשיו השאלה היא מה שטח הבור. אז נגיד ששטח הבור הוא רק 2, לא 4. אבל העובי של החול, של דופן החול, הוא עוד 2. אז סך הכל יש לי 4. או אם תרצו 6, אם זה עגול, אוקיי? זה לא משנה, כי זה הבור יכול להיות לא עגול.
לא, רגע, אנחנו מדברים על גובה או על השטח? לא, אני לא הבנתי.
עוד פעם, יש לי בור, בסביבו יש חול. בסדר? בוא נגיד בור מרובע לצורך הדיון, לא עגול.
בור שהוא 4 על 4, אוקיי.
זהו, עכשיו, יש סביבו גם חולות, אוקיי? עכשיו, אם העומק של הבור הוא 5 טפחים, והגובה של החול הוא 5 טפחים, זה גידוד 5 ומחיצה 5.
אוקיי, בסדר.
בסדר? עכשיו אני אומר, מה קורה עם הבור? אין לו 4 על 4. יש לו רק 2 על 2. אבל החול, יש לו שטח של עוד 2 לכל כיוון.
אז דיברנו על זה, אם הוא עושה חפירה, אז זה נחשב כחורי רשות היחיד.
לא, לא.
לא, 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 למה חורי רשות היחיד?
לא, עכשיו.
בבור עצמו יש 2 על 2. עכשיו החולות שמסביבו, מוסיפים לו טפח לכל כיוון. זה רובי טפח, טפח, טפח וטפח. אז זה נהיה 4 על 4, במבט מלמעלה, כל העסק נהיה 4 על 4, נכון?
אז אוקיי, הדפנות יקרה לפי החול.
אז אני מדבר עכשיו על הצירוף של החולות והבור לגבי השטח, לא לגבי הגובה. אומר התוספות, עובי חוליות הבור מצטרף נמי לחלל הבור לארבעה. משום דחזי למי נחעלי מידי ולהשתמש. אני הרי, תחשבו על החור הזה, הרי מה זה שני טפחים על שני טפחים? זה משבט, זה בלטה. 20 סנטימטר על 20 סנטימטר. אוקיי? אז תחשבו על זה בעצם כאיזשהו סוג של עמוד שמניח עליו, לא יודע מה, ספר. אוקיי? בעצם זה עמוד שיש לו שטח של 4 על 4. רק נכון שבאמצע יש בו חור. אבל לא משנה, אני יכול להתייחס לכל הסיפור הזה כאיזשהו סוג של עמוד שיש בו 4 על 4.
כמו
שם. כן. אז לכן, כשהתוספות על הרך, אז אם זה כך, אז למה הרך אומר שעובי הדפנות לא מצטרף לעובי החלל? עובי הדפנות צריך להצטרף לעובי החלל. שיהיה להם סך הכל 5.6. למה בחלל הוא דורש שיהיה נטו 5.6? תבינות את השאלה?
לא.
עוד פעם. אומר, אתה בא אליי עם גידוד 5 ומחיצה 5.
כן.
אתה בעצם אומר לי שהגידוד והמחיצה מצטרפים לא רק לגובה, אלא גם לשטח. נכון? זה בעצם מה שיוצא מסוגיית גידוד 5 ומחיצה 5.
רגע, אנחנו מדברים, הגידוד הוא גם בגובה, לא רק בשטח.
אוקיי. גידוד זה החול שמסביב לבור.
כן, זה,
אוקיי?
כן.
עכשיו, לחול הזה יש גם עובי ויש לו גם גובה. הגובה שלו 5 טפחים. העובי שלו טפח. בסדר?
כן.
טוב, אני מסתכל על, על הבור. הבור עצמו הוא 2x2. בסביבו יש 4 דפנות חול כאלה, שהאובי של כל אחת מהם זה טפח. והגובה 5 טפחים. בסדר? אז הגובה של דפנות הבור זה 10 ביחד, נכון? 5 של הבור ו5 של הגידול. בסדר?
כן.
עכשיו, השטח אבל של המבנה הזה, הוא 4x4 כשבאמצע יש חור.
רגע, זאת אומרת שהחלק העליון של השטח הזה הופך להיות לרשות יחיד?
בדיוק. ולכן אומר התוספות, כדי שהדבר הזה ייקרא רשות יחיד, לא מעניין אותי מה שטח החלל של הבור. מה שחשוב לי זה השטח ברוטו, כולל הדפנות של החול. אז אם נחזור עכשיו לאנלוגיה שלנו לכוורת, לפי הרך, מה אמור להיות הקוטר של הכוורת? ברוטו.
מה אמור להיות?
הקוטר של הכוורת ברוטו. 5.6, בדיוק. ולא 6. 5.6. כי מה אכפת לי שחלק מה-5.6 האלה זה האובי של הדפנות?
Yeah.
האובי של הדפנות הוא בסך הכל חלק מהשטח שאני מסתכל בהיטל על. כן, כשאני מסתכל מלמעלה, yeah. מבחינתי אני צריך לראות עיגול של 5.6, זה הכל.
אבל הוא
מתייחס... אכפת לי מה מזה חלל ומה מזה אובי.
אבל הוא מתייחס לרשות היחיד בחלל או בגג, שהוא אומר
את זה. בדיוק, זה מה שרציתי להדגיש לכם. אחרי שהבנו את זה...
הוא מתייחס לחלל פה.
בדיוק.
רגע,
ובאור,
אבל אין לי פה...
זה ברור שזה חלל.
בדיוק, תשימו לב,
טוב,
השאלה הזאת, שנייה אחת, השאלה הזאת היא שאלה דומה למה ששאלתי קודם, אבל לא זהה. אני שאלתי קודם, אם אתה הולך על הגג, אז הברוטו צריך להיות 5.6, כי מבחינת הגג, זה נותן לי שטח של 5.6. בתוספות לא משמע שהוא מדבר על זה. תוספות, כשהוא תוקף את רח, הוא לא מדבר על הגג, הוא מדבר על החלל. רק הוא טוען שהאובי של הדפנות אמור להצטרף ולתרום לחלל. ואם זה ככה, אז גם האובי של הגג אמור להצטרף ולתרום לחלל, ובסוף, בסוף הכוורת נקראת רשות בגלל החלל, לא בגלל הגג. זה מוזר מאוד. למרות שהיא לא באמת רשות מבחינת החלל, כי בנטו אין לה אובי 10, או גובה 10. זה מסובך.
אנחנו אמרנו שאפשר להכליל את הדפנות ברוחב, רק אם יש אפשרות לחוקק. לא אמרנו את זה בסוגיה הקודמת?
לא, עזבו רגע את הסוגיה הקודמת. אני רוצה עכשיו רגע שנבין מה קורה פה. מה החשבון שאני עשיתי ברש"י? אני הבנתי ככה. יש שתי אפשרויות לדון בכוורת הזאת. אפשר לדון בכוורת הזאת מבחינת הנטו שלה, החלל שלה. אם יש לו דלת על דלת על יוד, אז הוא רשות יחיד. ואפשר לדון על זה מבחינת הגג שלה. שאז זה הברוטו, נכון? אם הגובה הוא יוד ברוטו ודלת על דלת ברוטו, אז הגג הוא רשות יחיד. עכשיו אתה יכול להחליט, האם אתה הולך על הנטו, והסטטוס של הכוורת נקבע לפי החלל שלה, או אתה הולך על הברוטו והסטטוס של הכוורת נקבע לפי הגג שלה. נכון? זה מה שהצגתי עד עכשיו. ולכאורה המחלוקת בין רש"י לבין הרך, זה המחלוקת הזאת. רש"י מדבר על הברוטו, ולכן הוא אומר, מה שקובע זה הגג, ולא אכפת לי עכשיו השיעור של החלל הפנימי, הגובה 10 זה הגג פלוס החלל, וגם ה-5.6 זה העובי של הדפנות פלוס החלל. כי מה שקובע זה רק הגג. כך הסברתי את רש"י. התסבוכת מתחילה ברך. כי הרך אומר שאני דורש 5.6 בחלל, שיהיה נטו 5.6. ומה שהבאי אמר 6 זה פשוט בגלל שהוא הוסיף את עובי הדפנות. אבל בעצם מה שקובע את הרשות זה החלל נטו. 5.6. ואז אני שואל על הרך, אז תגיד לי, במקינת הגובה, איך החלל נהיה הרשות היחיד? הרי הגובה שלו נטו, אין בו יוד. אז מה תגיד לי, שהגובה זה הגובה ברוטו? אז גם אתה הולך אל הגג. אם גם אתה הולך אל הגג, אז כבר תסכים לרשי, שמספיק הברוטו 5.6, לא צריך 6. מבחינת הגג זה מספיק 5.6 ברוטו. נכון? זה מה שאני שאלתי על הרך. עכשיו, תוספות כשהוא שואל על הרך, לא נראה שהוא שואל את זה. כי תוספות הבין שהרך מדבר על הנטו, והרך טוען שהגודל הקובע זה גודל החלל, אלא מה יש לו חידוש לרך? כיוון שגידוד 5 ומחיצה 5 מצטרפים, אז למרות שבחלל נטו אין יוד, כיוון שאובי הגג הוא משלים ליוד, אז מבחינתי זה חלל בגובה יוד. מה עושים עם בית? לא יודע. אבל זה מה שהוא אומר פה. השואל התוספות, גם אם אני אקבל את זה, אז תצרף גם את עובי הדפנות, ואז תדרוש גם 5.6 ברוטו, והחלל יהיה רשות יחיד, אפילו שאין בו 5.6 נטו. אם יש בו 5.6 ברוטו, זה גם טוב, כי בגידוד 5 ומחיצה 5, מצרפים אותם גם לעובי, לא רק לגובה. זה מה ששואל עליו התוספות. והתוספות הבין את הרח, שהרח מדבר על הרשות נטו. ומשום מה יש לו איזה חידוש לרח, שהגובה מצטרף לחלל, אפילו כדי להפוך את החלל לרשות היחיד, לא בגלל הגג. רק שואל עליו התוספות, אז אם זה ככה, עובי, גם הוא צריך להצטרף לשטח, כדי לקבוע שהחלל הוא רשות היחיד.
אז זה סותר את רבינו חננאל, כי רבינו חננאל אמר שהוא
התקבל... תוקף את הרח. כן. תוספות תוקף את הרח, לשיטתך, למה אתה דורש שיהיה נטו 5.6, יהיה ברוטו 5.6. כי העובי של הדפנות צריך להצטרף, כמו שהעובי של הגג מצטרף. אם אתה מסתמך על גידוד 5 ומחיצה 5, אז כמו שזה מצטרף לגובה, זה מצטרף גם לרוחב. וכל הסיפור נראה שתוספות מבין את הרח, כאילו שהרח מדבר על השיעור של החלל נטו. רק יש לו איזה חידוש שהעובי הופך את החלל להיות מספיק טוב, למרות שבחלל נטו אין מספיק שטח וגובה. ככה התוספות הבין את הרח, ולכן הוא גם תוקף אותו. זאת אומרת, יש תירה בדבריך, בגובה אתה אומר את זה, ובעובי אתה לא אומר את זה. אבל איך הוא תפס את הרח? הוא תפס את הרח כאילו הוא מדבר על הבפנים. אוקיי?
אוקיי.
עכשיו,
מורכב, אוקיי.
מה?
לא, בסדר.
ברשב"א, כשהוא תוקף את הרח, אז הוא אומר ככה. כן, עוד נכון, לפני הרשב"א. כשאני תקפתי את הרח, לא תקפתי אותו על זה. כשאני תקפתי את הרח, אז אני אמרתי, איך אתה הרח מסתמך על הגג מבחינת הגובה, אם אתה מסתמך על הגג מבחינת הגובה, תסתמך עליו גם מבחינת העובי. ותדרוש ברוטו 5.6, אבל לא מהנימוק של תוספות, שהגידוד מתצטרף למחיצה, אלא פשוט בגלל שעל הגג באמת יש 5.6, מה הבעיה? תבינו את ההבדל.
כן.
המתקפה שלי על הרח הייתה אחרת ממה שתוספות תוקף אותו. תוספות מתייחס לחלל ושואל אותו, רגע, איך אתה מסתדר עם החלל? אני אומר, אתה הרח כנראה גם מסכים שמדובר על הגג. אם אתה מסכים שמדובר על הגג, אז למה אתה לא מסתפק ב-5.6 ברוטו? מה אכפת לי שיש עובי? מבחינת הגג, העיקר שיש לי עיגול בשטח 5.6, קוטר 5.6. מבינות את ההבדל במה שאני שואל ומה שאתה רוצה? אוקיי. עכשיו בוא נראה איך הרשב"א מנסח את זה. אלא דקשהו לרבותינו הצרפתי, הוא מביא את הקושייה של תוספות על הרח. כן, קשיא לאו לרבותינו הצרפתים, בעלי התוספות, דאקתי, הוולן לצירופי עובי הדפנות לרוחב 4x4, דאה איבה אמנח עלי מידה הוא משתמש. את זה אפשר היה לפרש גם כמו שאני אומר. שהכוונה, אתה מניח על זה משהו, כי מה שקובע זה הגג. אבל ראינו כבר שתוספות עצמם כנראה לא מתכוונים לזה. ברשב"א אני לא יודע. והביאו ראיה מדאמרינן במסכת עירובין בפרק חלון, וכולי, זה כל מיני ראיות, בור וחולייתו, וכל מיני דברים ינסו בזה. ואני מסיים עכשיו את הקטע כולו, והעלו זה בקושייה לדברי רח ז"ל. ולכן הם נשארו בקושייה לדברי הרח. אז אני לא יודע מה הרשב"א בדיוק מתכוון, אבל לענייננו, אפשר בשתי צורות לתקוף את הרח. או בצורה שאני תקפתי אותו, או בצורה שתוספות תקף אותו. השאלה היא למה הרח מתכוון, הוא מתכוון לגג, הוא מתכוון לחלל. זה בעצם תלוי בזה, אני הבנתי שהרח מתכוון גם לגג, ואז אמרתי, אם אתה מתכוון לגג, אז מה אתה רוצה? אז עובי הדפנות גם טוב. והתוספות הבין שהרח מתכוון לחלל נטו, ולכן הוא שואל אותו, אז מה הבעיה? עובי הדפנות צריך להצטרף כדי להשלים את החלל. ואז החלל יהיה רשות היחיד, לא הגג. בסדר? וברשב"א אני לא יודע למה משני הדברים הוא מתכוון, זה לא לגמרי ברור, הוא מביא תוספות, יכול להיות שמתכוון משהו. מה מסקנת התוספות אחרי שהוא דוחה את פירוש הרח? תוספות אומר, ואין נראה פירוש רח, דה עובי החוליות הבור מצטרף נמי לחלל הבור, ושוב דחזי למנח על המידה ולהשתמש, ידע מה פרק חלון, גבי מילאו כולו ביתדו, מסקנה, אלא צריך לומר, הדנקת החשישה לא דה כלפרש רשי. מסקנת התוספות, אני מצטרף לרשי. לא דייק. בסדר? כי הרח לא מסתדר, ברח יש סתירה. והרשב"א בסוף מגן על הרך, אני רק רוצה לפחות להשלים את זה, בסדר, תרשו לי עוד שתי דקות.
כן.
לא הספקנו כל כך. אז אומר הרשב"א, ואני תמה לדבריהם, אני תמה על התמיהה של תוספות. דאמשמע בעדיה בגמרא דלא אמרין אנכי. מדאמרין על בפרק הזורק אמר אביי בור עמוק עשרה ורחב שמונה, וזרק מחצלת לתוכו. חייב חילקו במחצלת פטור. דהנחת מחצלת וסילוק המחיצה, בהדי הדדי קהתו. כן, יש בור שהוא עמוק עשרה, בעומק עשרה, והוא רחב רוחב שמונה. זה שמונה על ארבע. עכשיו, אני זורק מחצלת לתוכו, אז כמובן אני חייב, כי זה רשות היחיד. אבל אם אני זורק מחצלת שמחלקת אותו לשני בורות, ושני הבורות עכשיו הופכים להיות ארבע על ארבע וארבע על ארבע, קצת פחות, כי יש את עובי המחצלת.
כן.
נכון? אז בעצם יוצא שכל אחד משני הבורות הוא לא רשות היחיד.
נכון.
כי אין בו ארבע על ארבע. אז זריקת המחצלת, זה היה רשות היחיד, זרקתי את המחצלת לתוך הבור, ובזריקת המחצלת בעצמה הפכתי את הבור למשהו שהוא לא רשות היחיד.
כן.
אתה יודע? אז הוא אומר, פה הוא פטור, כי הנחת מחצלת וסילוק מחיצה בעד היד עד היקעתו.
מה זה סילוק מחיצה? למה הוא מתכוון?
סילוק מחיצה, הכוונה, ברגע שהנחתי את המחצלת, המחיצות הן כבר לא 4 על 4. אז הם הסתלקו, זה כבר לא, זה הפסיק להיות רשות היחיד. אתה יודע? ואם איתה, שואל הרשב"א, ואם צודקים התוספות שזה מצטרף האובי כמו בור וחולייתו, מהי סילוק מחיצה איקה? אז מה קשה לגמרא? ועלו אף המחצלת, אף על פי שנעשה כותל לבור, עולה היא מן המניין. המחצלת לא מורידה את השטח של הבור, כי אובי המחצלת מצטרף גם הוא לשטח. אז למה הגמרא מניחה שאובי המחצלת מוריד את השטח לפחות מ-4 על 4?
אבל רגע, אובי המחצלת משתתף גם לזה וגם לזה?
כן. משתתף לשניהם, הבור נשאר 8 על 4. כי המחצלת היא חלק מכל הבור, זה לא שני בורות בכלל, זה בור אחד. זה בור אחד שיש מחצלת באמצע, אבל היא מצטרפת לכל העסק.
כן.
זה השאלה שלו. ואז מה המסקנה שלו? אלא על כורחין, לא אמרו כן בכל כתלים, אלא בכתלים אבים, עשויים לחסות עליהם ולהשתמש, מה שאין כן בכוורת ומחצלת. אפשר דמשומחי נקת הבאי המחצלת, ולא נקת דף. והכנה מנקת כוורת ולא נקת תיבה או שידה. כי כוורת היו עשויים ממחצלת מסביב. מה הוא אומר? שהמחיצה עשויה ממחצלת, מחצלת זה לא משהו קשה, קשיח. אי אפשר להניח עליו דברים. היא פשוט נפלת. אוקיי? זה לא מצטרף לשטח. דבר שאפשר
להניח עליו
מצטרף.
של הלמעלה או של הגג או של החלל?
אז אני אומר, המחצלת לא מצטרפת לשטח של החלל. והחלל צריך להיות נטו 4 על 4. אם יש מחצלת שמשלימה אותו, לא טוב. אם יש כותל שמשלים אותו, כן טוב. זה מה שטוען הרשב"א. וככה בסופו של דבר הוא מגן על שיטת רך. ומה הוא אומר? שבכוורת העובי לא מצטרף כי העובי עשוי ממחצלת. הגג כן מצטרף כי הגג הוא קשיח.
אז רגע, אז מה זה איך הוא קרא לזה? כמו הוצינג, מה זה הקרונות? מה הוא קרא לזה?
קרומיות.
קרומיות.
קרומיות זה הבליטות של המחצלת. הקצוות של המחצלת שבולטות למעלה. הרי המחצלת מקיפה את הגליל, והקצוות של המחצלת זה קרומיות של קנים שבולטים למעלה.
אוקיי, רגע, קרומיות.
טוב, בואו נעצור רגע כאן, אני רק רוצה לברר איתכן איפה אתן עומדות, מבחינת הדף, מה הספקתם?
אנחנו התחלנו לקרוא את התוצאות, תוצאות חיים.
חיים אלעזר.
אוקיי, בסדר, כי מה שאני רואה פשוט לא הספקנו, אז אתם תמשיכו את הדף הזה, אולי אני יודע, עדכן אותו, אבל אני רוצה שתעקבו טוב טוב אחרי מה שעשינו היום, כי אחרת הסוגיה תסתבך לנו נורא. לכן אני עושה צעד צעד, כי כל דבר בנוי על דבר, אנחנו צריכים להבין טוב טוב כל שלב. בסדר? על פעם הבאה תחזרו עוד פעם על הרשב"א שקראנו עכשיו, על התוספות ועל הרך, ותבינו טוב טוב את המחלוקות ואת הבעייתיות, ומה הרשב"א מיישב, ואז אפשר יהיה להמשיך הלאה.
יש לי שאלה, אם המחצלת היא לא נחשבת בגלל שאי אפשר להניח עליה, למה היא נחשבת לכן לחלק את השטח לשני חלקים שהם לא נקראים רשב"א?
היא עומדת שם, אי אפשר להניח עליה דברים, אבל היא עומדת. אוקיי.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה.